אז נפל לנו האסימון והבנו שקורונה כאן כדי להישאר. לא ברור עד מתי, אבל ברור שלא תיעלם מחר. פגשנו את רונן קובלסקי ושוחחנו איתו על אז מה בעצם עכשיו ואיך לשמור על עצמנו. אנחנו נמצאים במלחמה על הבריאות הנפשית שבה הידוע לא ידוע. פוליטיקה, זהות, משמעות, אמת, כל אלו ועוד נמצאות תחת מתקפה במשבר הקורונה. איך זה פוגש אותנו כיחידים? ולמה ללכת להפגנות או להתפלל תוך כדי שמירה על ההנחיות היא פעולה שתורמת לבריאות הנפשית? מה ניתן לעשות גם בתקופה הזאת כדי לשמור על עצמנו? ואיך עולם הטיפול והמטפלים והמטופלים מושפעים מכך? על כך בפרק הבא. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. רונן קובלסקי, פסיכולוג קליני, מדריך בטיפול ובאבחון, ראש המכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק, חבר במכון לאנליזה קבוצתית, מרצה ומדריך במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, במרכז ויניקוט ובמכון מגיד לפסיכותרפיה של האוניברסיטה העברית. שלום רונן.
בוקר טוב.
נעים לארח אותך איתנו בבוקר כזה.
בוקר טוב. רונן, אני ככה חושב ככה שעל הפרק הזה, שהוא פרק על בעצם על תקופת הקורונה, וככה רק על ההכנות לפרק, בדרך כלל אני ואיתן כשאנחנו מתחילים הכנה לפרק, אז יש לנו נושא שאנחנו רוצים לעבוד עליו, אנחנו מכינים שאלות, עושים קצת מחקר, ואז אנחנו מראיינים בן אדם שמדבר על הנושא הזה. פה מצאנו את עצמנו במקום שבו אנחנו מאוד מאוד מתקשים לנסח שאלות. וכך חשבתי על התהליך שעברנו לעומת מה שקורה עכשיו בעצם בקורונה, על המקום הזה שבו מאוד קשה להאחז במשהו, כדי להתחיל ממנו ליצור אפילו איזה תבנית של, של תפיסה או של חשיבה. ואני חושב כאילו שהפרק הזה רצינו לייעד אותו בעצם על החרדה שמופיעה בתקופה הזאת.
כן, כן. שזה בעצם סוג של תפיסת פרספקטיבה, זאת אומרת, בתור מאזין ותיק של הפודקאסט שלכם, אני חושב שבאמת יש שני הבדלים מהותיים מהפרק הזה. הדבר הראשון זה בעצם בדרך כלל הפרקים שלכם עוסקים בנושאים שהם היו תמיד קיימים בפסיכותרפיה ותמיד התקיימו, ואז יש אפשרות ככה להתבונן בהם יותר לעומק, והפרק הזה הוא קצת פרק אקטואליה שכזה, הוא קצת פסיכותרפיה כמהדורת חדשות כזה, כן. והדבר השני שקשור לזה, זאת אומרת שאנחנו עושים את הפרק הזה קצת עם מעט פרספקטיבה, זאת אומרת שהאמת שזה קצת מאפיין את העבודה אולי הקלינית לעומת התיאורטית, במובן זה שאתה עובד בתוך הדבר עצמו ופחות עם פרספקטיבה רחבה יותר. למרות שאני חושב שמה שאפשר כן להביא, הבאת את המילה חרדה, אני חושב שכן אנחנו יכולים להביא איזושהי פרספקטיבה, כי התקופה הספציפית וההתמודדות למרות הייחודיות שלה, היא כן מתקשרת לדברים שאנחנו עושים במהלך השנים. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו יכולים הרבה ללמוד מתוך ההתמודדות שלנו עם מה שנקרא אירועי לחץ. כן. מה שאנחנו עוסקים בו הרבה שנים, וישראל לצערנו היא מעבדה של התמודדות עם מצבי לחץ שונים ומשונים וכאלה ואחרים, ואנחנו יודעים די הרבה על התמודדות עם מצבי לחץ, אנחנו יכולים לקחת את מה שאנחנו יודעים על התמודדות עם מצבי לחץ, ולעשות איזה סופר אימפוזיציה כזה, כאילו לשים אותה על מה שקורה עכשיו, ואז זה יכול לתת לנו איזושהי פרספקטיבה, וגיידליינס שאנחנו יכולים לקחת גם בתור מטפלים, וגם בתור אנשים שמתמודדים עם אירוע הלחץ הזה.
זאת אומרת, עצם ההגדרה הראשונית של הדבר הזה, כאירוע לחץ, זאת אומרת, כבר יש איזה סוג של מסגרת שבן אדם כרגע בבית, יושב בבית ומרגיש תחושות גופניות, נפשיות, מול הדבר הזה, בעצם יש פה איזה מסגרת התייחסות, גם תיאורטית וגם שימושית, להבין מה קורה לי כרגע.
נכון, נכון. זאת אומרת, יש פה מסגרת התייחסות שאנחנו יכולים להתייחס גם דרכה למאפיינים של התקופה שאנחנו נמצאים בה, וגם לאמצעים שאנחנו יכולים לנסות להתמודד יותר טוב עם התקופה הזאת באמצעותם.
אני חושב שההקבלה הזאת לחדר הטיפול היא מאוד נכונה, ואנחנו בדרך כלל כמטפלים מחזיקים בתוך החדר את הפרספקטיבה, זאת אומרת, גם את הידע התיאורטי על איך, איך הנפש אמורה לעבוד, פחות או יותר, וגם את הידע על המטופל, ובתקופה הזאת אנחנו יושבים מול המטופל ואין לנו את הפרספקטיבה הזאת, אנחנו תקועים באותה חרדה ובאותה סיטואציה כמו המטופל.
עכשיו, אני חושב שהפרספקטיבה הזאת מספרת לנו קודם כל שאנחנו כרגע נמצאים במצב קשה. זאת אומרת, במובן שכשאנחנו מדברים על אירועי לחץ ועל אירועים עם פוטנציאל טראומטי, יש חלוקה כזאת שנהוג להשתמש בה, מדברים על טייפ 1, טייפ 2. טייפ 1 זה אירועים כאלה שיש להם התחלה, אמצע וסוף, הם יכולים להיות מאוד קיצוניים, אבל הם תחומים בזמן. אוקיי, אונס, חד פעמי, זה אירוע טייפ 1. זה יכול להיות אירוע נורא קיצוני, אבל יש לו פיגוע. זאת אומרת, זה יכול להיות אירוע מאוד קיצוני, אבל יש לו התחלה, אמצע וסוף, ואנחנו יכולים להגיד שיש כבר משהו שנקרא אחרי האירוע, שבו אנחנו יכולים לראות איך אנחנו אוספים את השברים, ובונים עוד מהם משהו מחודש, מתמודדים מהאירוע, מתמודדים מהתוצאות שלו. אני חושב שההתמודדות שלנו, למשל, עם הסגר הראשון, הייתה קצת כמו עם אירוע טייפ 1. זאת אומרת, ששם היה תפיסה לפחות של אירוע שתהיה לו התחלה, אמצע וסוף, שהוא קשה, שתכף נדבר על המאפיינים, מה קשה בו כל כך, אבל, והוא מפחיד והוא מעורר חרדה, אבל יש לו התחלה אמצע, הוא נתפס כי יש לו התחלה אמצע וסוף, ונוכל איכשהו לעצור את הנשימה ולהתמודד איתו בצורה יותר טובה, פחות טובה, אבל יהיה לו סוף. וכרגע אנחנו באיזשהו מעבר מטייפ 1 לטייפ 2. זאת אומרת, טייפ 2 זה...
רגע, בוא נתעכב רגע על טייפ 1 עוד קצת, כן?
כן.
נתעכב רגע מה היה בעצם שם, מה מאפיין טייפ 1, את דיברת על אונס, על תאונת דרכים, אבל בעצם מדובר על אירוע שיש לו התחלה וסוף, נכון? זאת אומרת, זה אחד המאפיינים שלו. יש גם
כן.
סוג של שליטה אולי, לא באירוע עצמו, אלא ביכולת לאבד את האירוע, או לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להיחלץ ממנו?
יש חזרה כן. לקרקע יציבה.
בדיוק, יש לך אחרי. יש לך אחרי. בדרך כלל הטיפול באירוע שהוא טייפ 1 הוא אחרי. זאת אומרת, בן אדם מגיע אחרי שהוא עבר את הדבר הנורא. לפעמים אפילו מיד אחרי. מומלץ מאוד לעבוד מיד אחרי האירוע הזה. פה יכלנו כאילו לעבוד גם בתוך האירוע, אבל כן, אנחנו יכולים לחשוב על איזושהי קרקע יציבה, על איזושהי מציאות שחוזרת לנורמליות. על איזושהי יכולת גם לבודד את האירוע הזה, כדי שתהיה לו פחות השפעה, שההשפעה שלו פחות תחלחל לתוך הנפש ולתוך האישיות, ואנחנו יכולים לדבר על זה שאנחנו כבר אחרי, שאפשר לבסס איזושהי יציבות, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה משהו שמאפיין באמת עבודה עם טייפ 1, לחבר את היציבות שלפני עם היציבות שאחרי, כמו שאומרת, לתחום אותו בזמן, זאת אומרת, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות עם אירוע טייפ 1.
זאת אומרת שבמקרה הזה של אירוע טייפ 1, יגיע מטופל לקליניקה אחרי שהאירוע בעצם קרה, הוא הסתיים ועכשיו הוא מאבד את מה שקרה.
בדיוק. יש גם דברים שהם דומים, אנחנו נדבר איתם עליהם בהמשך, אבל באמת הדבר הזה שיש לך אחרי, שאתה יכול לבסס את זה שהמציאות חזרה לנורמליות, ובעצם הסימפטומים החרדתיים נובעים מתוך איזושהי חזרתיות בתוך הנפש של אותו אדם, בתוך האלמנט הפוסט-טראומטי שגורם לחזרתיות של חשיבה חזרתית על האירוע ואיזושהי מוכנות ודריכות לזה שהוא כביכול ממשיך לקרות או עלול להמשיך לקרות, אבל אנחנו יכולים להסתייחס לדבר הזה כאל סימפטום, זאת אומרת כאל משהו שנובע מתוך הנפש, והמטרה שלנו היא לטפל בזה כמו שאנחנו מטפלים בסימפטום.
כן.
באירוע טייפ 2 יש לנו כבר משהו קצת אחר, זאת אומרת, אירוע טייפ 2 זה אירוע מתמשך, שהוא מציאות חיים, זאת אומרת, גילוי עריות בתוך המשפחה זה טייפ 2.
תוך כדי שזה קורה בעצם, לא אחרי, אלא בזמן.
לא רק תוך כדי שזה קורה, גם ההתמשכות של הדבר הזה, זה שלא מדובר במשהו שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אלא משהו שהוא מתמשך ומתמשך 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 ומתמשך. זאת אומרת,
כמו להיות ילד בסדרות.
כמו להיות ילד בסדרות, נכון, אני חושב שאנחנו הרבה מתמודדים עם, או שאנחנו עובדים עם ילדים בעוטף עזה, אנחנו, גם אני חושב שלנו קשה לחשוב על זה, מהסיבות הפסיכולוגיות שלנו, המעבר להגדיר אירוע טייפ 1 ולעבור לטייפ 2, זה קשה לנו, כי זה אומר, חבר'ה, זה הולך להימשך. אז הרבה פעמים שלנו הכחשה של זה, אני חושב שהרבה מההתמודדות שלנו מאירועים בעוטף עזה, הם כאילו זה טייפ 1, אבל זה טייפ 2. זאת אומרת, ואתה רואה באמת את הנזקים הנפשיים העמוקים של מצב החירום המתמשך, בטייפ 2 הפרוגנוזה הרבה 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 פחות טובה, זאת אומרת, זה הופך להיות מציאות החיים שלך, וזה כבר תופס אחיזה בתוך הנפש שלך. אוקיי,
אתה יודע, אנחנו מביאים פה מקרים מאוד קיצוניים, שלצערנו אנחנו חווים אותם במדינת ישראל על בסיס קבוע, כמו טילים, כמו, אני חושב אפילו על אירועים פחות דרמטיים, כמו סתם אדם שפוטר מעבודתו, כן? ויש לו איזו תקווה שתוך חודש, חודשיים הוא ימצא עבודה, לעומת מובטל שנמצא כבר שנתיים באבטלה, וצריך להתארגן לדבר הזה.
נכון, שהאבטלה הופך להיות חלק מהזהות שלו. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא אדם עובד, שנמצא כרגע באיזו תקופת אבטלה, שהיא תקופה קשה, יכול אפילו קשה מאוד, אם העבודה הייתה באמת חלק מרכזי מהזהות שלו, ואנחנו חיים בתקופה שהעבודה זה חלק מרכזי מהזהות שלנו. לעומת אדם זה שהוא מובטל, זה כבר החלק, זה כבר מה אתה עושה, אני יושב על הספה, והילדים שלי מסתכלים עליי איך אני יושב כל היום על הספה, וזה נורא. הדבר הזה באמת, ההבדל המהותי, שזה הופך להיות חלק מהזהות ומהאישיות שלך.
כן, ואז בעצם נשאלת השאלה, מי אני? מי אני ומה אני עושה מול ה-new normal הזה?
בדיוק, זאת אומרת, והאם זה new normal, או שזה prolonged abnormal, זאת אומרת, אם זה נורמלי חדש, או לא נורמלי מתמשך. כן. ואני חושב שההגדרה של זה כלא נורמלי מתמשך היא חשובה. זאת אומרת, אני חושב שאם נחזור רגע לענייני הקורונה, אז אני חושב שאחד הדברים הקשים ביותר שאתה רואה, זה באמת לאנשים שאומרים, אוקיי, אולי זו המציאות החדשה, נקודה. זאת אומרת, אולי זה לא יעבור אף פעם. אולי נצטרך ללמוד לחיות כך כל חיינו. וזה, אין בספרות דבר כזה, אבל בוא נגדיר את זה כטייפ 3 אפילו. זאת אומרת, זה כבר שאתה אומר, אוקיי, אולי בחיים אני לא אשתחרר ממחנה הריכוז.
אבל זה באמת דיברנו על פרספקטיבה, ואם יש לך פרספקטיבה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה זמני, זה מתמשך, אבל זה זמני, וכשחסרה לך פרספקטיבה, אתה קלו בתוך הרגע, והרגע הזה הוא אינסופי.
בדיוק, בוא נחזור לאותו מובטל, כי אני חושב שזה באמת דוגמה טובה, כאילו, הקבלה טובה. אז אם הוא אומר, תשמע, אולי אני שנתיים מובטל, אבל זה שנתיים שבהם אני מחפש עבודה, וגם אני מחפש עבודה שתתאים לי, אני לא רוצה לרדת, לא יודע, בשכר שלי, או בזה, או בתחום שאני עוסק בו קשה למצוא עבודה, וזה לוקח זמן, אבל אני אמצא, זה דבר אחד. אם הוא אומר, אני הולך להיות מובטל לנצח, זה כבר דבר אחר. אז באמת העניין של הפרספקטיבה, והדבר הזה שאולי זה דבר מתמשך, אבל באמת יהיה לזה התחלה, אמצע וסוף, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני אגיד באמת, אם אנחנו מתחילים לדבר על פרספקטיבה, באמת דברים שאנחנו יודעים שעוזרים לנו להתמודד עם אירועי לחץ, גם טייפ 1 וגם טייפ 2, ושאני חושב שאחד הדברים הקשים, זה שבתוך האירוע, אם אנחנו נסתכל מהפרספקטיבה הזאת על מה שקורה לנו כרגע, אנחנו נראה איך הכלים האלה להתמודדות בעצם הולכים ונלקחים מאיתנו, ואיך אנחנו צריכים להשיב אותם לעצמנו.
אוקיי.
הדבר הראשון,
אנחנו מדברים בעצם גם לאנשים כרגע שסובלים, לאו דווקא למטופלים, אלא לאנשים שכרגע סובלים מתופעות הקורונה. איך אנחנו מצליחים בעצם להחזיר איזה סוג של מיקוד או שליטה לעצמנו?
אז בגלל אני חושב גם יש איזה ערבוב כזה של הקורונה עם המציאות הפוליטית, זאת אומרת, שזה הלחץ שאנחנו מתמודדים איתו, זה לא רק קורונה, זה קורונה ומציאות פוליטית מעורערת, משולבים זה בזה.
זה מציאות כלכלית מעורערת.
מציאות כלכלית מעורערת, ושלושת הדברים האלה משולבים זה בזה, ומזינים גם אחד את השני. אז אם אנחנו נסתכל רגע על דברים שעוזרים לנו להתמודד עם אירועי לחץ, ואז דרך הפרספקטיבה נתבונן על האירוע הנוכחי. אז למשל, אחד הדברים שמדברים עליו זה אינפורמציה. זאת אומרת, מאוד חשוב שאנשים שנמצאים בתוך אירועי לחץ, תהיה להם איזושהי תמונה מהימנה של העובדות. מה קרה? אוקיי, שהעובדות האלה יכולות להיות עובדות קשות, אבל כשיש לך נרטיב מסודר, שאתה יודע, אוקיי, זה הסיבה, זה התוצאה, זה מה שקרה, זה מה שעושים בעניין הזה, זה מה שעשו בעניין הזה, זה מה שהצליח וזה מה שלא הצליח. ויש לך גורמים מימנים לקבל מהם את האירוע, אז זה אחד הדברים שעוזרים לך להתמודד. למשל, אנשים שחוזרים, בוא נגיד, מאיזשהו אירוע קשה בצבא. אוקיי, אז בצבא יש לנו דבר שנקרא תדרוך כטיפול. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד עוזרים לאנשים לא לפתח פוסט-טראומה, זה התדרוך. שחוזרים, אפרופו, לקרקע בטוחה, יושבים, ואנשים מספרים איך הם ראו את האירוע מנקודות הראות שלהם, ובונים איזושהי תמונה, כי הרבה פעמים אתה מקבל רק חלק מהאירוע, כי אתה נמצאת בנקודת מבט מסוימת, אז אתה מקבל נקודות המבט האחרות, ואתה בונה איזושהי תמונה, ביחד אנחנו בונים איזושהי תמונה מהימנה של מה קרה, וזה עוזר לי למקם את החוויה שלי בתוך איזשהו נרטיב כללי כזה, זה נותן לזה משמעות, זה נותן לזה הקשר, ו...
גם חוויה של שותפות, שאחרים חוו את זה יחד איתי.
נכון, שאתה חלק ממשהו. עכשיו, מה שקורה כרגע, זה שהמידע נורא לא מהימן. זאת אומרת, חלק ממה שקורה זה שיש לך שלוש גרסאות מציאות ביום, פחות או יותר, שהגופים שאמורים להיות אמונים על, 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 על העברת המידע, איבדו הרבה מהאמון שרוכשים כלפיהם, כל הדבר הזה של לחיות בתוך עולם של פייק ניוז ושיועצי תקשורת ויועצי שיווק בעצם השתלטו על התפיסה של שכבר אין מידע אלא יש שיווק בעצם, זה דבר שהוא מאוד רע בהקשר שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, זה שאתה רואה אדם שאמור לדברר את המציאות ואתה לא יודע כבר מה המניעים שלו, זאת אומרת, זה כבר באמת, זה כאילו, אתה לא רק חי בתוך תפיסת עולם פרנואידית, זה חי בתוך תפיסת עולם פרנואידית, שנותן לך כל הזמן אישורים שאתה צודק.
זאת אומרת, כן, היא לא פרנואידית, היא מציאותית בעצם.
היא מציאותית, נכון. זאת אומרת,
זה שאתה פרנואיד זה לא אומר שלא רודפים אחריך.
נכון, זאת אומרת, הדבר הזה של אין אינפורמציה, זאת אומרת, שאינפורמציה מתחלפת כל הזמן, שאתה מקבל איזשהו נאום לאומה, שאמור להיות כאילו איזה סי של מתן אינפורמציה, ויום אחרי זה אתה מגלה, או איזה יום אחרי זה, אחרי שהנאום לאומה נגמר, אפשר לעבור עליו ולגלות את השקרים בתוכו.
אני רוצה לתת איזושהי דוגמה שהיא ממש לא, שהיא דווקא ממש לא פוליטית, שיצאנו לסגר השני עם אמירה שיש שבועיים ואולי שבועיים נוספים, ובעצם היה הודעה רשמית שאומרת, אנחנו נהיה בין שבועיים לארבעה שבועות, ובשבוע האחרון לא הייתה שום הודעה רשמית שזה הולך להתארך, אבל היו כל מיני הערות אגב כאלו, לא מתוכננות, לא מדובררות, שבעצם היה אפשר להבין מהם שנשכח מארבע שבועות, ובאמת כל הימים האחרונים אני כל הזמן שומע, זה יהיה עוד שבועיים, זה יהיה עד חנוכה, זה יהיה עד ינואר, זה יהיה עד יולי 21, זאת אומרת אפילו ברמה של מה התוכנית, שאין לה שום נגיעה למדיניות ולפוליטיקה, אלא רק באמת למדיניות מול הקורונה, גם שם מציאות אין לנו, משהו קונקרטי להחליט.
אבל אם מישהו בא ואומר לך, תשמע, המציאות היא שאנחנו לא יודעים. המציאות היא שאנחנו חושבים ככה, חושבים אחרת, וזה תלוי באלף, בית ג' וזה, אז זה גם משהו, זה גם עובדות. אבל אומר לך בביטחון שבועיים, אומר לך בביטחון עכשיו, הוריתי למצוא חיסון, כאילו, אז אנחנו כבר עכשיו גם מטומטמים, כן? זאת אומרת, הנקודה היא מעבר לאי, זה האי אמינות. אני אתן רגע, אבל הנקודה שאתה מדבר עליה היא חשובה, כי אני אתן עוד דוגמה. כשעושים גיבושים בצבא, משהו שיצא לי לעשות כאילו כפסיכולוג, אז יש נקודה שבה המון אנשים חותמים ויתור, שבה אנשים לא קשה להם מאוד לעמוד בנקודה הזאת, והיא נקודה פסיכולוגית לחלוטין. והדבר הוא כזה, הגיבוש נגמר, אנשים קראו את הצורה של עצמם, שלושה ימים, ארבעה ימים, שבוע, נגמר, חזרו לאזרחית, קלחו, ארזו את הדברים שלהם, לחצו להם את היד, עלו על האוטובוסים, מתחילים לנסוע על כיוון הבית. ואז האוטובוס מגיע לשער, יוצא מהבסיס, עושה יוטרן, חוזר לבסיס, ואומרים לכם, חבר'ה, ממשיכים. פה אנשים חותמים ויתור, פה אנשים נשברים, אתה רואה אנשים ש... שבוע הם באמת עשו דברים מדהימים, מתחילים לבכות. אוקיי? אנחנו בנקודה הזאת כרגע, האוטובוס כרגע מסתובב. זאת אומרת, או היסטובב, זאת אומרת, אנחנו בנקודה הזאת, נתחבר למה שאתה אומר, איתן, כי אני חושב שהנקודה, שאתה מתאר, זה בדיוק, הנקודה שהאוטובוס מסתובב, הנקודה היא שבה אתה מבין שעבדו עליך, ואת כי מה שהורס אותך באוטובוס מסתובב, זה א', זה שחשבת שהסיפור נגמר והסיפור ממשיך, וב' שעובדים עליך. זאת אומרת, שאין לך נקודת אחיזה במציאות, ואתה בעצם גם חסר שליטה בחייך, כי הרי בעצם מה מודגם בדבר הזה? האלמנט הזה של חייל שנותנים לו פקודה כזאת, ודקה אחרי זה נותנים לו פקודה אחרת, והוא אמור לקבל את המציאות הזאת. ופה זה משהו כזה, אומר לך דבר כזה, תלך עם זה, תלך עם דבר אחר, תלך עם זה, המחיקה גם של האינדיבידואל בעניין הזה, של הזכות שלך להחליט משהו על חייך, שזה אחד הדברים שבאמת, שוב, אם אנחנו מדברים על אירועים שיש להם פוטנציאל פוסט-טראומטי, אז אירועים שמוחקים, שעושים החפצה, לקורבן שלהם. והסיבוב הזה של האוטובוס שאנחנו חווים כרגע, עושה, יש משהו בדיסאינפורמציה, שעושה ממש החפצה שלנו. כאילו אנחנו אומרים לשבת ולבלוע את כל הדברים שאומרים לנו, ואפילו שיש בתוכם סתירות, ולא אומרים שיש בתוכם סתירות, אלא אנחנו אמרנו לך א', עכשיו אומרים לך ב', אנחנו אמרנו א', מה? מה פתאום? לא אמרנו אף פעם א', ואתה תסתום, אתה תקבל את זה, ואם תגיד משהו אחר, אז אתה בוגד. זאת אומרת, הדבר הזה זה ממש... אני אומר שמה שקורה כרגע זה ממש מתקפה על בריאות הנפש שלנו. זאת אומרת, נכון. במובנים האלה. אני אמשיך אולי בעוד מאפיינים.
למשל על פוסט-טראומה, על הרבה פעמים על פוסט-טראומה, כעל אירוע שבו חייל בשדה הקרב, פשוט לא היה בשליטה על מה שקרה, וחווה את האירועים בלי שהוא יכול לעשות כלום, ואנחנו בעצם נמצאים במצב דומה, שבה אין לנו שליטה על המידע שאנחנו מקבלים, אין לנו שליטה על העתיד שלנו, ולהבנת המציאות, לאן אנחנו הולכים בעצם.
אבל... אז הנושא של שליטה וחוסר שליטה הוא גם נושא מאוד מאוד מרכזי. אוקיי, ופה אני חושב שאנחנו יכולים מפה להוציא גם המלצות למה כן. אוקיי, כי אני חושב שהמגבלות שיש כרגע, בעצם מה שהן עושות לנו, זה הן לוקחות לנו יותר ויותר ויותר מהשליטה שלנו. זאת אומרת, היום יכול להיות מצב שתצא מביתך, יעצור אותך שוטר, ויבקש לך להוכיח שאתה קרוב מספיק לביתך, ואולי גם ייתן לך דוח בשביל הכיף. זאת אומרת, כי כבר היו אתמול כל מיני דוחות מומצאים ומופלצים שימציאו לאנשים כדי לתת להם דוח, כדי שיבינו מי שולט פה. זאת אומרת, הדבר הזה שתבינו מי שולט פה, ותבינו שזה לא אתם. זה דבר שאני חושב שאם אנחנו מחפשים איזשהו כיוון לאיך להילחם בדבר הזה, ואנחנו באמת נמצאים במלחמה על בריאות הנפש שלנו, זה לחפש את החופש היחסי שלנו. זאת אומרת, אני חושב שממש אנחנו צריכים כל הזמן למצוא פרצות, שוב, עם התחשבות בעובדה שיש מגפה ויש קורונה, ואני ממש לא מכחיש קורונה בעניין הזה, אני חושב שצריך להיזהר, אבל כל מה נחשוב, להמציא פרצות, לחפש פרצות,
תראה איזה דבר מעניין, רונה, תראה איזה דבר מעניין, יש כבר תומך קורונה ומכחיש קורונה, אנחנו מדברים פה על הבסיס של הבסיס, נכון. אפילו הקורונה עצמה היא דבר שאפשר לדבר עליו אם הוא קיים או לא קיים, פתאום זה הפך להיות נושא לדיון.
נכון.
זה רק נרטיב, זה לא מחלה.
בדיוק, בדיוק, כל זה סיפורים שאנשים מספרים, ואפשר לספר סיפורים אחרים, שזה גם כן מערער בכלל את הדבר הזה של, בעצם זה יוצר מתקפה על בוחן המציאות שלנו, ואת התחושה שיש לנו בכלל בוחן מציאות. אבל אני חושב שחלתי להגיד, זה משהו קשור לחופש. זאת אומרת, אני חושב שההגדרה שלנו כאינדיבידואלים, ותחושה של שליטה מסוימת בגורלנו, זה דבר סופר חשוב. ופה אנחנו צריכים כל הזמן לחפש את הפרצות, כל הזמן לחפש, איפה אנחנו יכולים למצוא איזשהו מרחב שבו יש לנו חופש. אוקיי, אני יכול לספר שבבניין שאני גר בו, שזה בניין תל אביבי, כן? זה לא איזה מקום בטבע וזה, אז אנשים עושים פה קמפינג בחוץ, על הדשא. ואני חושב על זה כלחפש, אוקיי, הרסתם לנו את החופש, ועכשיו אנחנו נעשה חופש ליד הבית. זאת אומרת, אתה מחפש כל הזמן את המרווחים. Yeah. במובן הזה, אני אסתכן באמירה פוליטית, ואין מה לעשות שאתה עוסק באירועי לחץ, אתה עוסק במציאות הרבה פעמים. אני חושב שלצאת להפגנות זה בריא נפשית. זאת אומרת, צריך לשמור על מסכה ועל מרחק ועל הכל, אבל זה למצוא לעצמך את מרחב החופש וההגדרה שלך כאינדיבידואל, והאמירה שלך כאינדיבידואל, בתוך ההגבלות האלה. אני חושב גם שההפגנות האלה, הן נורא חשובות לאנשים, מעבר לאמירה הפוליטית שבהם, הם בגלל שהם מוצאים את עצמם בתוכם כאינדיבידואלים, בגלל זה גם כמות היצירתיות שיש בהפגנות היא אדירה. אנשים מביעים את עצמם בתוך הדבר הזה, וזה גם מה שנשאר להם הרבה פעמים מעצמם, ואני חושב שגם בגלל זה, הניסיונות לשבור את ההפגנות הם, הם, הם כל כך מסיביים. זאת אומרת, שפה אנחנו נכנסים לנקודה אחרת, שבעצם הסיפור של שליטה וחוסר שליטה, ומי בכלא ומי לא בכלא, ומי טס לחול ומי לא טס לחול וכאלה, אנחנו בעצם צריכים בתוך איזשהו אירוע טראומטי, שהוא קשור גם לאיזושהי אחיזה שאיזו משפחה מופרעת תפסה בחיינו, מאוד מופרעת, והרבה עבודה עם הזדהות השלכתית בסיפור הזה.
אז רגע, הזדהות השלכתית...
תסביר למה אתה מתכוון.
כן. הזדהות השלכתית אומרת, לא אני הולך לכלא, אתם הולכים לכלא. לא אני אשם, אתם אשמים. לא אני נער, נער, בחור בוגר, שקשה לחשוב על דמות יותר פרוורטית ממנו, בתוך המציאות הישראלית, ואפילו קוראים לו על שם של איבר מין, לבחור הזה, אני לא, אתם יודעים על מי נדבר. אלא אתם פרוורטים, אתם קשורים לזה, זאת אומרת, האובססיביות שהם מתעסקים עם הפרוורסיה, והאובססיביות שבו מנסים להגביל את החופש של האחרים, זה משהו ממש שמנסה להיפטר מאיזה חוויית אומללות וריקבון אדירה שיש במשפחה הזאת, ובעצם להשליט אותה על כלל המדינה כדי לקבל מזה איזשהו חופש, הרי הפגנות ברמה הפוליטית, הערך שלהם הוא לא נורא גדול, כי אחד הדברים הנוראים שקורים כרגע, אפרופו שליטה וחוסר שליטה, זה החוויה שבעצם יש נתק בין המציאות הפוליטית, מה שקורה בכנסת, לבין מה שקורה ברחוב. אוקיי, אז הדיכוי של ההפגנות, המשמעות שלו, היא גם בעצם יותר פסיכולוגית מאשר פוליטית, זאת אומרת, לאלה שמדכאים את ההפגנות, ההפגנות לא נופלות טוב בעין. למה הן לא נופלות טוב בעין? כי זה הורס את ההזדהות ההשלכתית, זה הורס את זה שלא אני בכלא, אתם בכלא.
רונן, בוא, אני רוצה להחזיר אותך קצת למקום דווקא האישי, כי יש אנשים אולי שיקשיבו וישמעו, רגע, איך אני מתארגן מול המצב הזה? זאת אומרת, באת למצוא את הפרצות של החופש, אנחנו מעלים פה את ההפגנות כמקום שיש בו איזה מקום של משמעות אישית, ואם לא הפגנות, אז גם אפשר לעשות אולי פעולות אחרות, יש את העניין של בוחן המציאות, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, ומנסים, הגיע אלינו מטופל לקליניקה, והוא נמצא בשאלות האלה מול המציאות, איך אפשר להתחיל לעבוד עם הדבר הזה? ואתה דיברת גם על לדוגמה, על עבודה בעוטף פאזה, או ניסיון שיש כבר בתחום הזה, של מודלים, של התארגנות מול אירועים כאלה.
כן, אז אני חושב שיש כמה דברים. קודם כל, אחד המאפיינים הספציפיים של האירוע הזה, זה שהמטפל והמטופל נמצאים בתוך אותו אירוע לחץ. אוקיי, זה לא אירוע לחץ שהמטופל חווה, ואני מחוץ לו, אנחנו שנינו בתוך אותו אירוע, והאירוע מתחולל במציאות, לא בתוך נפשו של המטופל. אז ההכרה שהאירוע קורה במציאות, זאת אומרת, פה דורש מאיתנו לעבור מוד, שהרבה פעמים אנחנו עובדים בתוך הנפש של המטופל, זאת אומרת, המטופל מספר על משהו שקרה במציאות, קרה לו עם בת הזוג שלו, קרה לו עם ילדיו, קרה לו עם המעסיק שלו, ואנחנו מפה מקישים על משהו שקורה לו בתוך נפשו, כי המטרה שלנו לטפל בדבר בתוך נפשו, שבעצם משעתק את עצמו לתוך כל מיני מערכות יחסים, ולתוך כל מיני אירועים בתוך המציאות. במקרה הזה מדובר על משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב אחרת, שקורה אירוע, וזה נכון בכלל לעבודה עם פוסט-טראומה ועם אירועי לחץ. קרה משהו, באמת קורה משהו, קורה משהו במציאות, וההתמודדות עם הדבר הזה, קודם כל הכרה בזה שקורה משהו במציאות, שזה לא המצאה של המטופל, וזה לא האושר מתחיל מבפנים, או האומללות מתחילה מבפנים. היא קורית בחוץ. והשאלה היא, מה אני עושה מול הדבר הזה? אוקיי, מה אני עושה מול הדבר הזה? אז יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות מול הדבר הזה. אני חושב שהחיפוש של המטופל יחד איתנו, אחרי המקום שבו הוא לא מאבד את את הסובייקטיביות שלו מול מה שקורה בחוץ, זאת אומרת שהוא מחפש איזשהו חופש של, ומרווח נשימה, שבו יכול למצוא לעצמו איזשהו מרווח כדי להגדיר את עצמו כאינדיבידואל ולא להיות מרוסק על ידי הדבר הזה. דבר נוסף שהוא סופר חשוב, זה עניין של יחסים בין אישיים. זאת אומרת, בעצם הקורונה וכל מה שקורה מסביב, זה ממש מתקפה ראש בראש ביחסים, בתוך התחום של יחסים בין אישיים. למה? כי יש הרחקה, יש ריחוק.
ריחוק חברתי.
מה?
ריחוק חברתי, אפילו המושג, הוא לא מדבר על הריחוק הפיזי, על איזה משהו שהוא טכני, אלא על ריחוק חברתי, על איזה מקום שאנחנו מתרחקים מהחברה שמסביבנו.
ואז במובן הזה, אנשים שסובלים מבדידות, סובלים יותר מבדידות, הרבה יותר מבדידות, וגם מתקפה ליחסים הרבה פעמים דרך חודרנות. זאת אומרת, העובדה שמשפחה נמצאת ביחד 24/7 בתוך סגר, זה סוג של חודרנות. זאת אומרת, היכולת לקחת לנשום אוויר בתוך דבר כזה היא לא גדולה. אז הדבר הזה של ליצור תנועה בתוך המישור הזה של בין בדידות לבין חודרנות, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, להכיר בזה שבתוך אנשים שחיים ביחד הרבה, אז צריך לראות איך מוצאים גם את הפרטיות בתוך הדבר הזה, וגם את מרווח הנשימה בתוך הדבר הזה. וגם, ואנשים שנמצאים לבד, אז לנסות לחפש אמצעים להגביר את הביחד שלהם, שהרבה פעמים התנועה על הציר הזה היא מאוד לא פשוטה, בין חודרנות לבין בדידות, ולחפש יחד עם הבן אדם את הרחבת המרחב, להרחיב את המרחב הזה, זאת אומרת, להגדיל את המרחב הזה, של ליצור יותר ביחד, אם אתה יותר בציר של הבדידות, ליצור יותר אפשרות לפרטיות, אם אתה נמצא בתוך מרחב של חודרנות, שזה דבר סופר חשוב, כי באמת הקורונה זה מתקפה heads on, ממש ראש ישר לתוך מערכות היחסים של האנשים.
ואני רוצה רק להוסיף בסוגריים, שהחלוקה היא לא בין מי שנמצא לבד, למי שנמצא עם משפחה, כי גם אם אני נמצא עם משפחה, אז אני יכול להרגיש מאוד מאוד לבד.
נכון.
ואני
נכון.
זקוק גם לקשרים חברתיים עם בני גילי, ועם, לא משנה אם אנחנו מדברים על הילדים או על המבוגרים, צריכים את הקשרים שהם מחוץ למשפחה, הם חיוניים לנו.
לפעמים אחד הדברים שאנחנו עושים זה מתחילים לבנות הקשרים בתוך המשפחה. זאת אומרת, אתה רואה, כאילו, לא נעים להגיד, בתוך המציאות הכלכלית הנוראית, שאנחנו נמצאים בתוכה, אנשי בריאות הנפש פורחים. אנחנו, יש לנו המון עבודה. אולי פורחים זה מילה לא נכונה, אבל מבחינה כלכלית שלנו המון פניות עכשיו. למה? אנשים שאיכשהו מצאו לעצמם איזשהו סטטוס קוו, בוא נגיד, משפחה שאנשים הולכים לעבודה, נפגשים קצת בערב, וזה, ואיכשהו מצליחים לשמור על איזשהו סטטוס קוו שזה, אז עכשיו נמצאים ביחד, צריכים להתמודד עם מערכות היחסים שלהם. אז זה קשה. אנשים שמצאו לעצם איזשהו סטטוס קוו של יחסים פושרים כאלה, ובעצם הרגישו בדידות תוך הדבר הזה, אבל לא נורא, כי הם רואים אנשים במכון כושר, הם רואים אנשים בזה, איכשהו משהו עברו על סטטוס קוו, עכשיו זה מתפוצץ בפנים. זאת אומרת, יש הקצנה של כל הסימפטמולוגיה של היחסים שהייתה כל הזמן, עכשיו זה מוקצן. אז קודם כל צריך להבין שמה שקורה עכשיו זה הקצנה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משמעות התחלה, אמצע וסוף, אז מה שקורה כרגע זה הקצנה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו, עכשיו, אם עוברים על מעבר בטייפ 1 לטייפ 2, אז בטייפ 1 אתה יכול להגיד, אוקיי, תבין שעכשיו זה הקצנה, יהיה לזה התחלה, אמצע וסוף, נמצא דרך לשרוד את זה, ונצא בצד השני. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מדיניות כזאת, אנחנו אומרים, בוא'נה, זה הולך להיות המון זמן הדבר הזה. צריך לעשות התארגנות מחדש עם מערכות היחסים הקיימות בתוך המציאות החדשה, וגם להרחיב את מערכות היחסים הקיימות. אני חושב שחלק גדול...
אני חושב, רונן, זאת הכוונה ב-New Normal. בעצם באיזשהו מקום, אנשים חיים את חייהם הרבה פעמים באופן של אינרציה, הם רגילים לחיות את החיים בצורה מסוימת, הכל יושב. עכשיו מישהו פה ניער קצת את הקופסה הזאת, ובעצם אנחנו מדברים גם על מטופלים, אבל גם לא רק על מטופלים, אלא על אנשים שעכשיו צריכים להתחיל להיות אקטיביים, באופן שבו הם חיים את חייהם, להסתכל על כל מה שהם עשו עד היום, מהסתכלות על היחסים הקרובים אליהם, ועד אל מבט אל חיי היום-יום, ולהגיד איפה אני משנה, כדי להתאים את עצמי למצב החדש הזה, והשינוי הזה הוא לא תמיד פשוט, לפעמים הוא מאוד קשה.
כן, אני חושב שהמעבר מפסיביות לאקטיביות הוא הכרחי. זאת אומרת, קודם כל להכיר בזה, ואולי נשמע קצת דרמטי, שאני חושב שבתוך המציאות הנוכחית, בריאות הנפש שלנו זה אתגר. זאת אומרת שזה לא משהו שאיכשהו סחבנו אותו יותר טוב, פחות טוב, סביר, לא סביר, וחיינו איתו. כרגע יש מתקפה על בריאות הנפש שלנו, ובריאות הנפש שלנו היא אתגר, ואנחנו צריכים להילחם על בריאות הנפש שלנו, ולהיאבק עליה, ולעבור מאיזושהי פסיביות של, טוב, נו, איכשהו אפשר להסתדר עם זה, כי כבר אי אפשר להסתדר עם זה, לאקטיביות שאומרת, אוקיי, מה קורה בתוך מערכות היחסים שלי? איך אני משפר את מערכות היחסים שלי? אנחנו צריכים, אני חושב שאנשים ממש צריכים להעמיד לנגד עיניהם את בריאות הנפש שלהם, כיעד ראשון במעלה בתקופה הזאת. היא מאוד לא מובנת מאליה. עכשיו, זה נכון גם לאנשים שהמצב שלהם טוב. זאת אומרת, גם אנשים שבסך הכל מטה לחמם לא נשבר, וחיים בתוך המשפחות שלהם, ויחסים בתוך המשפחות שלהם הם טובים. התחזוק של היחסים המשפחתיים הופך להיות דבר שאתה צריך להשקיע בו המון.
בהחלט.
בטח כשיש בעייתיות שם, אז אתה צריך להשקיע בזה המון. זאת אומרת, כדי, זאת אומרת, אם יש כל מיני פסיביות ודברים שיכלת להרשות לעצמך, עכשיו ממש אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. מה גם שהמעבר מפסיביות לאקטיביות זה אחד ההתוויות, אחד מההמלצות שלנו באירועי לחץ. זאת אומרת, באירועי לחץ הרי אומרים, חייל שהוא באירוע לחץ, אל תיתן לו לשכב בצד לנוח. תן לו לקפל סמיכות, תן לו לעשות דברים. זאת אומרת, המעבר הזה לאקטיביות זה ממש אחת ההדוויות שאנחנו צריכים ללכת איתם גם עם מטופלים שלנו וגם גם עם עצמנו, זאת אומרת, בני אדם, איפה האקטיביות שלנו, איפה אנחנו יכולים לעשות דברים. כן. אתם יודעים, יש הרי את כל ה... זה מצחיק הרי, בפייסבוק יש את כל התמונות האלה של אנשים שפתאום התחילו לארגן את הבית מחדש, כאילו כל מיני ארונות מסודרים ודברים כאלה, וזה כאילו אירוני מול מגפה ומול דבר כזה מטורף שקורה לנו עכשיו, להתחיל לסדר את הארון, אבל אני חושב שזה ביטוי ספונטני של הדבר הזה, שאנשים עוברים מפסיביות לאקטיביות.
הוא גם מאפשר לנו, למשל, אם אני מסדר את הארון, אז אני יכול להיפטר מדברים ולשלוט על מי זה אני, דרך זה שאני מעצב את הסביבה שלי. זה מאפשר לי לעזור לאחרים, מה שהופך אותי להיות משמעותי.
תשימו לב שזה היה בגל הראשון. זאת אומרת, נגמרו הארונות פשוט, במובן שזה באמת צורת התמודדות שהרבה פעמים לאירועים קצרים. ופה אנחנו צריכים מעבר מפסיביות לאקטיביות בדברים הרבה יותר משמעותיים, וגם באמת דברים שקשורים למשמעות. זאת אומרת, אני חושב שמה שקורה כרגע מאוד מרוקן את החיים שלנו במשמעות, כי יש המון שרירותיות. עצם המגפה הזאת היא שרירותית, אנחנו מרגישים שחלק לא קטן מהגזרות שמוטלות עלינו הן שרירותיות. אנחנו נמצאים בתוך, גם, וזה משהו שמאוד מרוקן את המשמעות מחיינו, והעניין של חיפוש המשמעות החברתית, הפוליטית, החלק, זה שאנחנו חלק מהעולם, וזה שאנחנו תורמים לעולם, אני חושב שלא סתם אנשים מתנדבים עליה, כי אני חושב שזה נותן להם משמעות. ההתנדבות הזאת. אגב, אחד מהדברים שעוזרים הכי הרבה נגד דיכאון, זה להתנדב. זאת אומרת, אתה עוזר לאנשים אחרים, זה נותן לחייך משמעות, וזה דבר שהוא הוא, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שאגב, המלחמה, גם על ההפגנות וגם על התפילות, קשור לדבר הזה של מערכת אמונות של אנשים, ומשמעות של, דברים, שהיא נהיית לאנשים אפילו עוד יותר חשובה, בתקופה כזאת.
כן, ודיברנו גם על ככה, על... איכשהו תמיד לא יעזור כלום, אנחנו דור שני, דור שלישי, דיברנו קצת על, לוגותרפיה ועל אושוויץ, ועל איך אנשים מצאו במקומות הכי נוראיים את המשמעות, והרבה פעמים זה מגיע למקום של, התמקדות בעבר הטוב שהיה לי, או בעתיד הטוב שיהיה לי אחרי שאני אצא מזה. אני חושב נגיד על, סתם על תופעה שקורית היום, על זהו זה 2020, תופעה של זה, יש המון נוסטלגיה, מאכלי סבתות, מאכלים מכל הסוגים והמינים, תוכניות שמשקפות איזה משהו בעבר, אנשים חולקים תמונות מחופשות שלהם לפני שנתיים או שלוש, בעצם מנסים להציף כאילו את מה שהיה שם באיזשהו מקום, וגם חשיבה לעתיד. זאת אומרת, בעצם השתתפות בהפגנה היא אמונה, כן, שיש שם עתיד אחר כך, וגם לסדר את הארון דרך אגב, בסוף הארון הזה מישהו יצטרך להשתמש בו.
כן.
באמת, אלון, אתה מדבר על דוגמאות מאוד מאוד שונות, כי קומות של נוסטלגיה והתרפקות על העבר, זה בעצם לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו עכשיו בתקופה הזויה, היא עוד מה תעבור, היא יותר שייכת לאפיונים של הטייפ 1, של הזמניות, ועוד רגע אנחנו נסתדר. לעומת זאת, אם אנחנו באים ובוחנים את החיים שלנו מחדש, את החדר שלנו מחדש, אנחנו כבר מנסים להבין איך המציאות הנוכחית, ככל שהיא הפוכה והזויה, עדיין נמצאת בשליטה שלנו. אנחנו מחזירים לעצמנו שליטה, אנחנו ממש ככה דיברנו לאורך השיחה עד עכשיו על הרבה מאוד צעדים שאפשר לעשות בשביל להחזיר את החוויה החיובית שלנו, גם בזמן שהדברים הם הפוכים לגמרי. ופה, אם אני מסדר את הארון, אני מבין מי אני, ואני עושה משהו שהוא אקטיבי, אני פעיל בשביל לעשות את השינוי כבר עכשיו, למרות שבחוץ עדיין יש את הבלגן. אני בעצם יוצר לעצמי משמעות.
אני אוסיף אולי עוד דבר אחד לגבי נוסטלגיה, זה שבחדר הטיפולים נוסטלגיה זה דבר מדאיג. זאת אומרת, הרבה דברים שמאפיינים אנשים לפני נפילה לדיכאון זה נוסטלגיה. כן. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה מהלך כזה, שאנשים מתייאשים מהעתיד, מתחילים לשקוע בנוסטלגיה, בהדרת העבר, בום,
ואז דיכאון. אומרים שהיה כאן שמח לפני שנולדתי, כתובה משורה.
בדיוק, והסיפור הזה של ההתנחמות בנוסטלגיה זה משהו מאוד מרכזי, ואני חייב לומר שאותי מאוד מדאיג בתרבות הישראלית. זאת אומרת, אני חושב שנוסטלגיה זה צורך אנושי, ואני חושב שנוסטלגיה זה אחלה, ואני מאוד אוהב לראות את החזרה של זה וזה. כן. אני חושב שנוסטלגיה היא משמעותית אם יש לה אמירה לגבי העתיד. כלומר, אם אנחנו מחזירים את זה וזה כדי להחזיר משהו מזה וזה לגבי העתיד, ולא רק להגיד, אוקיי, וואו, בתחילת שנות ה-90 או בשנות ה-80 היה פה מדהים כאילו וזה, ועכשיו חרה וכל הדבר הטוב הזה נעלם וככה. זה דקה לפני דיכאון. אלא, אוקיי, מה אנחנו לוקחים מהעבר שלנו לעתיד שלנו? ואז אנחנו גם יוצרים איזושהי המשכיות בתוך הזהות שלנו, שזה דבר מאוד משמעותי. אפרופו, אחד הדברים בתוך חדר הטיפולים, כשמישהו נכנס לתקופה נוסטלגית פרדיכאונית שכזאת, אז אחד הדברים שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, ואיזה דברים אתה רוצה לקחת משם? אנחנו עושים לעבר כדי לקחת דברים, ואיזה דברים אתה רוצה לקחת משם להווה, איזה דברים אתה רוצה לקחת משם לעתיד. החיבור הזה הוא מאוד חשוב. האסוציאציה שלך לגבי ויקטור פרנקל הולך בצעדות המוות, זה מקום מאוד מאוד קיצוני של חוסר שליטה של אדם בחייו האמיתיים, שבאמת הוא מחפש את השליטה שלו בתוך מוחו. זאת אומרת, בתוך הראש שלי יש לי את האפשרות לחשוב על העבר ועל העתיד וככה. אני חושב שאנחנו לא נמצאים במקום כזה נורא, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שבו עדיין יכול להיות לנו גם השפעה על המציאות. וכשאנחנו מדברים על ההתמודדות עם אירועי לחץ, אז הרבה פעמים אנחנו בתור מטפלים נורא עמודים אמונים על העולם הפנימי. אבל אחד הדברים שמאוד עוזרים מול אירועי לחץ, זה הליכה החוצה. זאת אומרת, התמודדות בתוך המציאות, צריך לשלוח אנשים לעשות דברים, אוקיי? ופה אגב...
ולצאת מהראש. זה בעצם לצאת מהראש, לצאת מהחשיבה, לצאת מהראש, אלא לפגוש את המציאות כפי שהיא.
נכון, ולראות איך אתה משפיע על המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, פה, אפרופו, זה לא רק תודה ב-CBT ובטיפול התנהגותי קוגניטיבי, גם בטיפול דינמי, באבל ומלנכוליה. בעיניי המאמר הכי טוב שנכתב עד היום על... של פרויד, שנכתב היום על התמודדות עם אירועי לחץ ופוסט-טראומה, ואיך זה הופך להיות דיכאון, ואיך זה לא הופך להיות דיכאון. הוא מדבר על מעשים, הוא מדבר על לעשות בתוך המציאות, זאת אומרת, שתוכל להרגיש שאתה עושה שינוי בתוך המציאות, ולא רק נסגר בתוך הראש שלך, ותוכן 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 שוב את אותו סיפור, שוב ושוב ושוב ושוב, אלא יוצר איזושהי טרנספורמציה בתוך הדבר הזה.
כן, להיות במגע בעצם עם התחושות האלה, להיות במגע עם המציאות, ודרך המגע הזה להבין מה נכון לי ומה לא נכון לי, לעומת להיכנס למעגלים, לרומינציות מחשבתיות, למעגלי חשיבה, שבאמת יכולים להוביל לדיכאון ולחרדה.
זאת אומרת... אני אגיד רק עוד משהו שקשור למעבר מפסיביות לאקטיביות, ולמציאת משמעות, ופה אני רוצה לחזור באמת לדימוי או להקבלה הקשה של גילוי עריות. אחד הדברים שנשברים כשאנחנו עוברים מאירוע לחץ, באמת מפתחים פוסט-טראומה, זה מערכת האמונות הבסיסית שלנו על העולם. אוקיי, במובן של מי אמור לדאוג לנו, מי לא אמור לדאוג לנו, מי אמור להיות בעדנו, מי אמור להיות נגדנו. אירועים שמהם יצאו הרבה מאוד אנשים עם פוסט-טראומה, זה אירועים של כוחותינו תוקפים את כוחותינו. זאת אומרת, שהמסוק שריסס את החברים שלך ופצע אותך וכמעט הרג אותך, היה מסוק ישראלי והיה שם טייס ישראלי, זה הרבה יותר קשה מזה שהיה שם, זה היה מסוק סורי וטייס סורי, או אני לא יודע מה. זאת אומרת, אני כאילו שייך לדור שהמלחמה שלנו זה מלחמת לבנון הראשונה, ומלחמת לבנון הראשונה היו שם אי אלו אירועים שכוחותינו תוקפים את כוחותינו, וכמות הפוסט-טראומה שיצאה משם הייתה אדירה. כי משהו בסיסי בעולם נשבר. בגילוי הראיות, אחד הדברים שהופכים גילוי הראיות לכל כך קשה, יותר מאשר אונס, זה שהאדם שאמור היה לרצות את טובתך, הוא האדם שפועל נגדך. עכשיו, אני חושב שקורה היום משהו די דומה. זאת אומרת, שמשהו באמונות הבסיסיות שלנו, באחריות של המדינה לחיינו ולרווחתנו, נשבר. זאת אומרת, בדיוק עברנו עכשיו את יום כיפור, והיו השוואות, כל מיני השוואות בין התקופה הנוכחית לבין תקופה של מלחמת יום כיפור. אז מלחמת יום כיפור אפשר להגיד הרבה דברים, זאת אומרת, על שלומיאליות, ועל חוסר חשיבה, ועל קונספציה. אני חושב שאף אחד לא אומר שההנהגה שם ישבה ואמרה, בוא נראה איך מפסידים במלחמה, בוא נראה איך מזיקים לאנשים, בוא נראה איך אנחנו יוצאים מזה זה, ובמחיר של נפגעים, איך אנחנו יוצאים מזה, אנחנו כאינדיביד, כאנשים יוצאים מזה חזק, גולדה מאיר צריכה לצאת גיבורה מהסיפור הזה, ואנשים יהרגו פה.
כן. לא היה איזה ספין דוקטור גם שעשה את כל מה שעושים עכשיו.
לא היה מה?
לא היה איזה ספין דוקטור, מישהו שמעוות את המציאות בהתאם לרצונו.
אני חושב שהיו, כן, ניסיונות להסתיר דברים וניסיונות זה וככה, אבל לא, אבל החוויה שכרגע אתה נמצא במדינה שמי ששולט בה לא רוצה בהכרח את טובתך. זאת אומרת שהשיקולים שלו, הם שיקולים זרים לחלוטין, שרווחתך הכלכלית, הנפשית, הגופנית, לא עומד לנגד עיניו. זה חוויה, זה שבר מאוד מאוד גדול בתפיסת המציאות ובתפיסת הסדר של העולם. עכשיו, נחזור רגע לגילוי הראיות. הרי אחד הדברים שעוזרים בתוך מציאות מטורפת כזאת, זה האחים והאחיות. כן. זאת אומרת, שהאחים והאחיות מתאחדים ומבינים שהם חיים במציאות מטורפת, שההורים קופים אותה עליהם, ואני חושב שחלק ממה שאנחנו יכולים לעשות, זה להבין שאנחנו נמצאים במקום כזה, שבה ההנהגה היא לא בהכרח לטובתנו בכלל,
ולהתאחד
האחים והאחיות, להתאחד האחים והאחיות.
אם אתה מדבר על האחים והאחיות, אז גם פה במציאות הפוליטית, אנחנו רואים קבוצות שלמות, וזה לא משנה באיזה צד של המפה אתה נמצא, אתה רואה קבוצות שלמות שבעצם עושים את מה שלתפיסתך הוא שגוי, והוא פוגע בכולנו, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים בהקשר הזה על ימין או שמאל, על דתיים או חילוניים, האחר הוא זה שבא לפגוע בנו, כשהוא, האחר הזה הוא האחים והאחיות שאתה מדבר עליו, הוא חלק מהאנחנו הזה.
כן, כן.
קואליציה משפחית, לפעמים גם בתוך משפחות כאלה נוצרת קואליציות, זאת אומרת...
נכון, נכון, אני חושב שאחד הדברים שקורים במשפחות שהן דיספנקשנל, לאו דווקא גילוי הראיות, אלא משפחות מופרעות, זה שאתה רואה את זה ביחסים בין האחים והאחיות, זאת אומרת שההורים מסכסכים בין האחים והאחיות, כדי לעשות הפרד ומשול. ואני, כן, הנמשל כל כך ברור שאני אפילו נמנע מלהגיד אותו, כאילו, הפרד ומשול בין האחים והאחיות פה שעושים.
כן. אז אני מרגיש שהדיון הזה יכול להגיע להמון המון מקומות אסוציאטיביים, ויש פה באמת המון דברים לשוחח עליהם. בואו ננסה להחזיר את זה קצת למקומות היותר פרקטיים, פרגמטיים, שמאפשרים היום לאנשים להתמודד עם המצב הזה, ודיברנו על מציאות, דיברנו על אקטיביות, על יציאה החוצה, על כל מיני דרכי התארגנות מול הדבר הזה, בעצם, גם על זה שהמטפלים היום נמצאים בתוך האירוע, לא רק המטופלים.
כן, זה מאוד חשוב לתת לזה הכרה, שכולנו באותו הצרה.
ובאמת...
המסר המרכזי זה שבאמת, שכל מי ששומע אותנו, כולנו נמצאים בהשפעה, במתקפה על הנפש שלנו בתקופה הזאת, ושהמסר המרכזי זה שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו באמצעות זה שנעשה דברים אקטיביים, שנחליט שאנחנו לוקחים שליטה על מה שקורה לנו בחיים, וזה באמת לא משנה אם אנחנו יוצאים לעשות סוכה, כי חשוב לנו לשמור על השגרה, אנחנו יוצאים באותה חצר, עושים, מקימים מועל ועושים קמפינג בשביל לצאת לחופש, למרות שאסור לנו להתרחק מהבית, או שאנחנו יוצאים להפגנה, כי אנחנו מאמינים שאנחנו נעשה שינוי גדול. הפעולות האקטיביות האלו, וכמובן זה סתם הדוגמאות שעלו פה בשיחה ויש עוד הרבה, הם אלו שיכולים להעלות את החוסן שלנו, את העמידות שלנו בפני הסיטואציה.
כן, כן, משהו שיעזור לנו לשמור על עצמנו כעל אינדיבידואלים שיש להם קיום כסובייקטים, ועל מידה מסוימת של חופש בתוך העשייה שלנו, ותחושה שיש לנו השפעה על המציאות שלנו, וחיבור, חיבור בין אישי, דבר מאוד מאוד חשוב בתוך המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים, לא פחות מזה, על הבריאות הנפשית שלנו.
וגם לשים אולי קצת את הצד הפחות אופטימי, וזה שיש אנשים שיהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את זה, להפוך את החיים שלהם מפסיביים לאקטיביים. יש אנשים שהמקצוע שבו הם עובדים כנראה נמחק לתקופה ארוכה מאוד, וצריכים להתחיל באמת להבין מה הלאה. זה לא כזה פשוט, כמו שהרבה פעמים יש עצות כאלה, תעשו מדיטציה, תעשו זה, זה לא פשוט כמו שזה נשמע.
נכון, כי זה לא הכל מתחיל ונגמר בעולם הפנימי. אנחנו היום נמצאים בתקופה שיש בה המון מציאות, המציאות פולשת לתוך החיים שלנו ולתוך העולמות שלנו הפנימיים והכל. מה שאומר שבתור מטפלים אנחנו צריכים גם לנצל את התקופה הזו אולי קצת לנוח, כי הולך להיות לנו המון עבודה.
אני גם חושב על המקום שלנו כמטפלים, כלפעמים המקום אולי היחיד שבו בן אדם יכול להביא את כל הרגשות הקשים האלה ולקבל חמלה על מה שהוא עובר. זאת אומרת, כל ההתפרקות הזאת, גם המשפחתית, גם הבין אישית, גם המרחק, הופך המון המון אנשים בתקופה הזאת לבודדים מאוד. ולעיתים אותי זה מצער, מצד אחד אני שמח שאני מטפל, מצד שני זה מצער אותי, שלעיתים אני המקום היחיד לאנשים לבוא ולספר מה קורה להם בתקופה הזאת.
כן. אני רוצה להוסיף משהו, ופה זה עניין של עמדה, זאת אומרת, אני חושב שהתקופה הנוכחית היא כל כך קיצונית, מבחינת המתקפה על בריאות הנפש שלנו, שאני חושב שכמטפלים זה כמעט, אני אגיד משהו קשה. אני חושב שההסתגרות שלנו בקליניקות שלנו היא כמעט הביוז של המקצוע. זאת אומרת, אנחנו כאילו נמצאים בתוך מקצוע שחלק מהאתיקה שלו זה להסתגר בתוך הקליניקה. זאת אומרת, ואני חושב שאנחנו צריכים עכשיו, יש תקופות כאלה שפתאום האתיקה מתהפכת. זאת אומרת שאני חושב שהאתיקה של הדאגה שלנו לבריאות הנפש של האנשים דורשת מאיתנו לצאת מהקליניקות. זאת אומרת, כרגע קורה בתוך המציאות משהו מאוד מופרע, שגורם לנזקים אדירים ובלתי הפיכים לאנשים, ואם אכפת לנו מבריאות הנפש של אנשים מעבר לפציינטים הספציפיים שלנו שיושבים בקליניקה, וגם מבריאות הנפש שלהם, אנחנו צריכים לעשות מעשים בתוך המציאות. להביא את הקול שלנו שישמע בתוך המציאות, בתוך המציאות החברתית, בתוך המציאות הפוליטית. ואם יש את האמירה הזאת שהאישי הוא פוליטי והפוליטי אישי, וזו אמירה שבדרך כלל שומעים אותה בכל מיני חוגים למדעי הרוח והחברה, אז אני חושב שהאמירה הזאת צריכה לצאת לרחובות. זאת אומרת, בכלל המובן הזה של לצאת לרחובות, מה זה לצאת לרחובות? זה לצאת לתוך המציאות, מתוך העולם הפנימי, מתוך בתים אל הרחובות. זאת אומרת, אני חושב שלפרוץ סגר זה כמעט פתק מפסיכולוג, חביבי, אתה צריך לפרוץ את הסגר לבריאותך הנפשית, כאילו, ולצאת החוצה לבריאותך הנפשית, ואני חושב שגם הפסיכולוגים והמטפלים בכלל, צריכים לצאת מהקליניקות, צריכים לצאת מהקליניקות שלנו ו להיות יותר מעורבים ברמה החברתית, הפוליטית, אחרת אנחנו כולנו נעמוד לפני שוקת שבורה, היא כבר מאוד צדוקה השוקת הזאת.
וזה מחבר אותי בדיוק למקום הזה שהמטפלים בעצמם נמצאים באותו מקום כמו המטופלים. אנחנו רואים למשל את הפרק הקודם ששידענו בפודקאסט על טיפול מרחוק. מי דיבר בכלל על הדבר הזה במיינסטרים של הטיפול לפני שנתיים? זה לא היה בכלל, זה היה איזה נישה קטנה, והיום אנחנו רואים יותר ויותר מטפלים מאפשרים את זה ומנסים דברים חדשים שלא ניסו. כמובן שיש עוד הרבה מה לעשות, אבל בהחלט אנחנו רואים גם תנועה בכיוון הזה של אולי רצון לצאת באמת מהמרחב הפרטי בקליניקה.
אבל זה דוגמה גם לזה שהמציאות שלנו השתנתה מקצה לקצה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העולם דרך ההבנה שלנו את המקצוע שלנו, אז המקצוע שלנו לעולם לא יחזור להיות משהו היה. זאת אומרת, יש שינויים שקורים עכשיו, והטכנולוגיה זה רק הסממן בסיפור הזה. כל החשיבה על הגבולות של הטיפול, ויש המון המון שינויים. הסיפור של reaching out למשל, של לבוא ולהגיע אל המטופל, לקרוא לו, ההבנה שאני מתקשר למטופלים שלי, שנתקו איתי קשר, מה שלא היה בעבר, זה איזושהי הבנה מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שכמו שהעולם של כולו השתנה, גם העולם המקצועי שלנו השתנה, ואנחנו מדברים פה על תחום שדווקא אנחנו אומרים כנראה יהיה בפריחה, אז על אחת כמה וכמה תחומים מקצועיים שנמצאים עכשיו באיזשהו שבר, השתנו מקצה לקצה. וזה מספר לנו על העולם שאנחנו נכנסים אליו.
כן, אני חושב שכל העיסוק עכשיו גם בזום וגם בריצ'ינג אאוט קשור בעצם למלחמה שלנו על הקשר. זאת אומרת, הנכונות שלנו של להתחיל לעבוד בזום או לעבוד בעבודה מרחוק, לעומת קנאות של מפגש פנים אל פנים, שאנחנו אומרים, אוקיי, כשמפגש בלתי פנים אל פנים לא מתאפשר, אז אולי נעבוד מרחוק. ואז אנחנו מגלים שזה גם מאפשר לקרב רחוקים, זאת אומרת, אנשים שלא יכלו אולי להגיע לטיפול, פתאום כן יכולים להגיע דרך האמצעים האלה לטיפול. וזה משהו שאני חושב באמת קשור, וה-reaching out קשור באמת למלחמה שלנו על הקשר. אני כן חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, שלפעמים דיסוננס קוגניטיבי זה סוג של התקרנפות. למה אני מתכוון? שיש הרי עכשיו את משל הצפרדע שמשתמשים בו הרבה, שהצפרדע שמחממים, מבשלים אותה לאט לאט, מחממים את המים והיא לא קופצת
החוצה. מוצא צפרדעים, רק שתדע שכשהמים חממים הצפרדעים קופצות, זה משל לא אמיתי.
אז גם זה פייק ניוז, אתה אומר, גם מטאפורות כבר לא עומדות איזה. אבל אני חוזר רגע אלינו, שלפעמים אנחנו עושים משהו, כי זה כורח המציאות. ואז באיזשהו מקום, בגלל שאנחנו עושים אותו, אנחנו מסבירים לעצמנו למה זה נכון, וזה הדיסוננס הקוגניטיבי. ואז אנחנו יכולים ליצור את עצמנו במצב של התקרנפות, זאת אומרת, מצב שבו אנחנו כאילו נלחמים על הקשר, אבל אז מרדדים את הקשר כשאפשרי קשר עמוק יותר. זאת אומרת, אחד הדברים שאני רואה שקורים עכשיו, זה שטיפולים שאין לי ספק שצריכים להתקיים בפנים בפנים, כי החלק של התקשורת הלא ורבלית שם הוא מאוד חשוב, והתקשורת המודעת הוא מאוד חשוב, עוברים למרחוק בגלל המצב, ואז בתקופות שבהם יש ירידה בסגר, פתאום אנשים אומרים, רגע, אולי נמשיך, זה מגניב, כאילו זה נורא נוח. באמת שזה נורא נוח, לא רק למטופלים, זה גם נוח למטפלים. ופה צריך להיזהר שהדיסוננס הקוגניטיבי לא יהפוך להיות התקרנפות, זאת אומרת שבו אנחנו אומרים, בעצם נוח, ואנחנו בעצם...
לא צריך להגיע לקליניקה.
סליחה, יאלון.
לא צריך להגיע לקליניקה, אפשר לעשות את זה כאן ועכשיו.
כן, בתחתונים מהבית, למה קליניקה בכלל יקר? כי למה נזכור קליניקה?
כן.
אבל זה באמת כבר אולי דיון אחר, ואני חושב שזה גם דיון שהוא כבר, יש בו משהו אופטימי, כי הוא כבר מדבר קצת על המסקנות של היום שאחרי.
כן.
רגע, כן נשאר בזה, לא נשאר בזום, מה נעשה?
אז נסכם שאנחנו לא נמצאים ביום שאחרי, ואנחנו כן מפנטזים שהיום שאחרי הזה יגיע, ולא יהיה פה ניו נורמל, ואולי הפאזה הזאת תיגמר ותשתנה, אבל כרגע אנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא יודעים, ואפשר להגיד את זה.
כן, נכון.
ונוסיף שלמרות חוסר הידיעה, יש לנו כוחות לעשות דברים בשביל להחזיק את השפיות, להחזיק את בריאות הנפש שלנו, ואפשר לעשות צעדים אקטיביים בשביל לעשות את זה, וצריך לשמור על הקשרים חברתיים, וצריך למצוא לנו את העוגנים שבהם אנחנו מרגישים משמעותיים. ומי שמתקשה לעשות את זה ולמרות הכל לא מצליח לעשות את זה לבד, זה חשוב ומשמעותי לבקש עזרה.
כן, כן, זה דבר, היו עכשיו יצאו כמה מאמרים, ואפילו זה היה בתוך מהדורות החדשות, די נדהמתי שבריאות הנפש מגיעה למהדורות החדשות, זה די נדיר, אבל זה אומר שהמצב ממש רע כנראה. דיברו על זה שיש מגפה, יש מגפה של חרדה, ויש מגפה של דיכאון, וצריך לטפל בזה, זאת אומרת, וזה מגפה שהיא מגפה סמויה, ואנשים הרבה פעמים יותר לא נעים ללכת לטפל במגפה הזאת מאשר במחלות אחרות, ופה דווקא יש משהו שיכול לעזור לאנשים מפני הבושה ללכת לטיפול, העובדה שזה קשור למשהו חיצוני, זאת אומרת, זה שאתה בעצם מגיב לתוך, לתקופה מסוימת, ולתנאים מסוימים, זה משהו שיכול, החשיבה הזאת יכולה לעזור לאנשים כן לפנות לטיפול, וזה מאוד חשוב שיעשו את זה.
וגם המודעות לזה שזה נפוץ.
כן, מאוד.
טוב. טוב, אנחנו נגיד לך תודה רבה רונן, היה שיח מאוד מעניין.
חברים, תודה רבה, היה בוקר נעים בתוך המציאות הזאת שכבר הלכו לי לאיבוד, כבר אין לי שמות תואר לתאר אותה בכלל.
תודה, להתראות.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.